fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
האמת, אחת השאלות המעניינות ששאלת אותי קודם זה האם אני שמח בחיים שלי? זו שאלה שנפלה עליי משום מקום? לא ניתן אם אתה שמח בחיים שלך, אתה.
אז אתה לא שאלת אותי?
נכון.
לענות?
כן.
אני שמח, כן, שמח מאוד אפילו.
וואלה, הנה כן. היום, זה כבר לא חוצפה להיות שמח בחיים שלנו.
התחילת המלחמה, כולנו היינו אומרים, באישי אני בסדר, אבל בכללי מדאיג.
שלומי כי שלום עמי, מהפכה של שמחה. לכל מה שאנשים היו אומרים.
זהו.
כן, מיקרופון זז, אני אחבר אותו שוב. כן, אז אני בסדר, אני סבבה.
זהו, אז כולנו, אז אתה אומר גם בחיים האישיים שלך חזרת עכשיו מחול, חגגת על חשבוננו.
יש לך מאזינים, יש לך מאזינים, אתה כבר, אני ראיתי שאתה התעסקת קצת בסטטיסטיקות של הפודקאסט שלך, מאחורה. יש לך מאזינים בגילאי 40 פלוס?
בטוח. זה לא ראיתי, אבל זה קלאסי שכן.
אוקיי, בני 40 פלוס, מילניאלס, מה שנקרא, אוקיי? סעו לווגאס לראות את ההופעה של הבקסטריט בויז. זה יעשה אתכם צעירים ב-20 שנה. תחזרו עם אור פנים חלק למדינת ישראל, זה יהיה מדהים.
יפה, ומי שצופה יכול גם לראות את אור הפנים של ברק, ולראות שהוא יודע על מה הוא מדבר. אז אנחנו מתחילים, ברוכים הבאים, לצופים ולצופות ולמאזינים ולמאזינות של הפרק השישי של עכשיו דורנו, שבו בדרך כלל, הדור החדש של הציונות הדתית, מסכם את השבוע עם האנשים שמשפיעים על המדינה, והפעם זה אחרת. הפעם אנחנו בספיישל שעוסק באחד הנושאים הכי חמים, והוא, הייתי אומר, כמה שהוא נושא חם, הוא עדיין חשוב יותר מכמה שהוא חם, אחד הנושאים הכי הכי חשובים, שזה מדינת קטר. ותכף אני אגיד גם עם מי אנחנו יושבים פה בפרק הספיישל הזה, שבו אנחנו רגע עוזבים את סיכומי השבוע ומתעסקים נטו בזה. אז יושבים מולי שניים, פעם לא יושב לידי מגיש אורח, יש לי שני אורחים חשובים מאוד. יושב מולי אוהד מרלין, שהוא חוקר במכון מיינד ישראל, ועיתונאי שכותב כותב ומופיע בכל מיני כלי תקשורת, עוסק בגיאופוליטיקה, צריך להגיד, דובר 5 שפות?
5, כן.
בינתיים רק 5.
דובר 5 ומקשקש בעוד כמה.
יפה, אז מזרחן. בוגר יחידות המודיעין, שמתעסק גם בעולם הערבי, גם בעולם בכלל, גם באמריקה הלטינית, ממש איש העולם הגדול, אורגינל, ליטרלי, וגם, צריך להגיד, מתעסק באופן ספציפי.
שלא לומר אובססיבי.
אובססיבי וארוך, ארוך טווח לאחור, כלומר, כבר הרבה זמן, בקטר שהוא קורא לה נסיכות האופל.
ממלכת האופל.
ממלכת האופל. קטר בסכנות שהיא מייצרת, בסכנות שהיא מהווה, בצורה תקשורתית כל הזמן, גם בחשבון הטלגרם הפופולרי שלו, מרלין מעדכן. אני קורא את אוהד כבר תקופה, כך התחברנו סביב העיסוק האובססיבי שלי היה בסוריה, שגם היא כמובן מעניינת את אוהד, וככה נוצר לנו הקשר, והתחלנו לדבר על הנושאים האלה ואחרים, גם בתוך ישראל, גם מחוץ לישראל, ואפילו אוהד התחיל לכתוב אצלנו באלון השבת הדור, וכמובן יושב מולי גם...
רגע, ולא, הדבר הכי חשוב ששכחת, מרלין מעדכן.
זה השם של הערוץ.
מרלין מעדכן, ערוץ טלגרם.
כן, אמרתי את זה.
כן.
אז יושבו לי גם ברק הרשקוביץ, מומחה למדיניות ויועץ בכיר לראש הממשלה נפתלי בנט לשעבר, ואיש ליכוד מאוד משמעותי לשעבר, ברק הוא אחד הקולות הכי מעניינים והכי מעמיקים בנושא של מדיניות ציבורית בעיניי, מוביל את הפודקאסט דעה לא פופולרית, שבאמת אני לא מכיר שיח כזה רציני ומעמיק ומחדש על מדיניות ציבורית בארץ, שזה הדברים שהכי מזיזים ומשפיעים על החיים של כולנו, ואף אחד כמעט לא יודע עליהם כמה שצריך. בפרקים הקודמים היה פה דן אילוז, ולפני כן היה פה את ישי שנרב ועידן ארץ, ודיברנו המון על הנושאים האלה של מדיניות ציבורית, ועל מה שישי שנרב קרא מס שעמום, הכסף שכולנו משלמים על כמה שמשעמם להתעסק בנושאים חשובים.
זה טס באינסטגרם ראיתי.
כן? אז מעולה. אז ברק הוא האדם שמנסה לחסוך לנו, כמשימת חיים הייתי אומר, מנסה לחסוך לנו מס שעמום, וצריך להגיד, אחרי עבודתו הפוליטית, ברק עבד בתפקיד בכיר ומשמעותי בטיק טוק, בטיק טוק ישראל, ושם הוא נחשף מבפנים להטייה, שלא לומר להשחתה של האלגוריתם של טיק טוק, של, של, של הרשת החברתית הכל כך משמעותית הזאת, הכי משמעותית אצל דור הזד, נגד ישראל ונגד יהודים. יצא עם הגילויים המרעישים על מה שקורה בטיקטוק, אחרי שהתפטר משם כמובן, בכלי התקשורת הכי גדולים בעולם, צריך להגיד, זה עשה יותר רעש בעולם מאשר בארץ, אבסורד שעוד נדבר עליו. ואחרי שתיארתי ככה את שני האנשים, צריך להגיד, עם ברק יצא לי גם לעבוד בהקשרים פוליטיים, לא אצל נפתלי בנט, אבל בהקשרים פוליטיים אחרים, בעיקר סביב אביר קארה, סגן השר לשעבר, ומאז כמובן אנחנו חברים בלב ונפש. ואחרי שהצגתי את שני האנשים העיקרים שיושבים כאן מולי, בוא נציג את האורחת הנפקדת, את הנוכחת הנפקדת של הפודקאסט הזה, שזאת נסיכות הנפט, הגז, ליתר דיוק, קטר, שזאת מדינה קטנטנה, שנמצאת במפרס הפרסי. היא נראית כמו סיכה ליד סעודיה העצומה, שנמצאת בגבולותיה, והיא חולקת שדה גז עצום, אחד הגדולים בעולם, עם איראן. בקטר יש כמות אזרחים מאוד קטנה, של כמה מאות אלפים, נכון, הספירה האחרונה הבנתי 300 ומשהו אלף, ועוד כמה מיליוני תושבים, שבעיקר עסוקים בלעבוד אצל אותה קט קטנה ועשירה להדהים שנמצאת שם. וקטר לא מתעסקת באושר כדי לקנות הרבה הרבה, לא יודע מה, שווארמה, אלא עוסקת עם הכסף הזה במפעלים עצומים של גיאופוליטיקה ושל תעמולה ושל דעווה, נכון, אני אומר את זה נכון, של תעמולה וואהבית, סלאפית, מוסלמית, סונית. מקווה ששוב שאמרתי את כל המונחים האלה בצורה נכונה, ותכף נשמע את אוהד שיסביר לנו יותר. ואני רוצה להתחיל, כדי שבכלל נבין, הרי הפוליטיקה מאוד, מאוד משחיתה לנו את המותג הזה, קטר. אנחנו יודעים כמה היא מסוכנת, אנחנו יודעים שהיא מימנה את חמאס, אנחנו יודעים כמה היא מחוברת לאויבים שלנו, וגם האמת לידידים שלנו, צריך להגיד, גם ביידן וגם טראמפ היו מאוד מאוד קרובים אליה, ויש בה את הבסיס האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון, מפקדת פיקוד המזרח התיכון של ארצות הברית נמצאת שם. ואנחנו מרגישים כאילו הפוליטיקה הופכת את קטר ל, בוא נגיד את זה בצורה הכי בוטה, עניין של שמאלנים, עניין אנטי הממשלה, אבל זה הרבה יותר ישן, זה הרבה יותר עמוק וותיק ומשמעותי מהדבר הזה. ולכן הייתי רוצה לפתוח עם התחוות ולשאול אותך, למה קטר צריכה להפחיד אותנו בהקשר של המשחק האסטרטגי בין המדינות בהקשר הגיאופוליטי?
כן, אני חושב שהצגת כל מיני נקודות מאוד מאוד חשובות בהקשר הזה. קטר היא באמת מדינה פצפונת, כמו שאמרת, 300 אלף קטרים ושני מיליון עובדים זרים. אבל היא קיבלה איזושהי החלטה אסטרטגית, מי שרואה את המפה, רואה שהיא בגודל של בערך חצי מישראל, והיא נמחצת בין שתי ענקיות בעולם המוסלמי. יש לנו את סעודיה מצד אחד, שגובלת בממש באדמה, ובים גובלת באיראן, שתי מדינות משתי אסכולות איסלאמיות שונות, אחת שיעית, אחת סונית, שמבקשות להשיג איזושהי הגמוניה בעולם המוסלמי, כל אחת מסיבותיה שלה ובדרכיה שלה. וקטר החליטה כבר בשנות ה-90, שהיא לא רוצה להיות פריירית של אף אחת, שהיא מוקפת באויבות או יריבות שיכולות ברגע שהן רוצות לנגוס בה ולהעלים אותה, והיא רוצה להשתמש בכל היכולות הכלכליות שלה, כדי להשפיע בכמה שיותר זירות, בכמה שיותר מקומות. ממש בחוקה שלהם משנות ה-90 מופיע שהתיווך הבינלאומי נמצא שם בטופ של, של הדברים שהם רוצים לעשות.
מתי החוקה הזאת נכתבה?
בשנות ה-90 היה איזשהו שפצור של החוקה. בהקשר הזה, לפני שאנחנו ממש ניצלו לעומק, אני רוצה לעשות סקירה ספרותית כמו שעושים באקדמיה, ולציין שלושה קולות נורא נורא חשובים בהקשר הישראלי של אנשים שמדברים על, על קטר כבר מלא מלא זמן. אז יש לנו את אריאל אדמוני, שהוא גם לאחרונה דוקטור, שהוא המומחה לענייני קטר בישראל. יש לנו את רונית מרזן, שכותבת המון 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 על קטר.
כן, רציתי להביא אותה לפה, צריך להגיד, ולא הסתייע.
כן, כן. בסה שלא הסתייע, אלא קיינן, שגם כתבה על זה רבות. גם זור, יש מלא אנשים שכותבים על זה כבר מלא זמן. שלושת הקולות האלה לפחות, אני קורא לכולם לחפש את השמות האלה ולעקוב אחריהם. אז למה קטר צריכה להפחיד אותנו, ולעניות דעתי יותר מאשר איראן? וזה משהו שאני מנסה להגיד אותו כבר כמה שנים טובות. אני לא הראשון שכתב על קטר.
עוד לפני שזה היה באופנה.
יכול להיות. אני לא הראשון שכתב על קטר, אני גם לא היה האחרון, אבל זה אירוע שאני לוקח איתי כבר הרבה זמן. הבעיה היא שקטר עושה את מה שהיא עושה, בנחמדות, בחיוך, עם המון המון קריצה למערב ונכסיות. כן? היא ממש נכסית למערב. ארצות הברית רואה בעלת ברית מרכזית של נאטו, כמו שאמרת, יש בה את הבסיס הכי גדול של ארצות הברית במזרח התיכון, והיא משתמשת בכלים האלה, באמת כדי להשיג את ההשפעה שלה, ואומנם היא מדברת עם כולם, והיא בסדר עם כולם, והיא יכולה גם לדבר עם חמאס וגם עם ישראל, וגם עם איראן וגם עם ארצות הברית, וגם עם הטליבן וגם עם אירופה, אבל בעצם יש לה גם אידיאולוגיה, בסופו של דבר. קטר היא מדינה שהאסלאם בגרסתו של האחים המוסלמים, האסלאם הפוליטי, זה האסלאם שהיא מקדמת, והיא עושה את זה במגוון מדינות במזרח התיכון, היא עושה את זה במצרים, והיא עושה את זה, אפילו במערב היא עושה את זה, יש לה ארגונים בארצות הברית שהיא מחזקת ומתחזקת, ובאירופה. והיא בעצם איזושהי, מביאה איתה איזושהי עננה שחורה של דלגיטימציה של העם היהודי ושל מדינת ישראל, שאני בטוח שברק ידבר על זה עכשיו עוד מלא, כן. וגם של, של, של קידום ועידוד ההקרסה של המערב מבפנים. התפיסה הסלאפית שקטר מקדמת, מה זה בעצם סלאפי? סלאפי זה מי ש, זה המוסלמי שמסתכל אחורה, הסלאף זה אלה שבאו לפנינו, אבותינו. מסתכל אחורה ורוצה שככה האסלאם ייראה, ושככה האסלאם ישלוט בעולם. כמו שהיה פעם, כן? להחזיר עטרה ליושנה בגרסה מעוותת.
זה הטרלול הרגרסיבי.
משהו כזה. ויש כל מיני אויבים שמפריעים לדבר הזה להתבסס. הם רוצים להקים חזרה את המדינה המוסלמית, זה האחים המוסלמים, להקים חזרה את המדינה האסלאמית. ויש כל מיני אויבים בדרך. יש את הצלבנים, שזה מערב, יש את היהודים, שזה ישראל, וכל הדברים האלה אנחנו צריכים להעיף מהדרך, כדי שאנחנו באמת נוכל לחזור ולמשול בכיפה.
ובמובן האידיאולוגי התיאולוגי שאתה תיארת עכשיו, זה לא ישראל, זה לא עניין ציוני, זה לא עניין שמתעסק במזרח תיכון, זה עניין עולמי, אימפריאליסטי, ואנטי-יהודי בהקשר דתי.
נכון, מי שקורא את הכתבים של, של חברי ומובילי האחים המוסלמים, רואה באמת שיש שם הרבה אסלום ושיערוב של האנטישמיות האירופית. כלומר, יש באסלאם כל מיני פסוקים שמתעסקים ביהודים בצורה לא כל כך חיובית. יש גם כאלה שהם די ניטרלים, אבל מי שבאמת עשה צעדים מאוד משמעותיים כדי להסלם את האנטישמיות האירופית ולהביא אותה לקדמה בעולם הערבי, זה באמת האחים המוסלמים שהוקמו ממש לפני כמעט 100 שנה במצרים, 1928. וזה אירוע שקטר לוקחת בו חלק מאוד מאוד פעיל. השידוך הזה בין האחים המוסלמים לבין קטר, הוא התחיל בשנות ה-60, בערך כשהאחים מוסלמים במצרים נרדפו בידי משטר נאסר, הפליטים של האחים מוסלמים מצאו מקלט בכל מיני מדינות במפרץ, ואחת מהם הייתה קטר, מדינה מאוד מאוד צעירה, ומשפחת המלוכה, אל-תאני, הכניסה אותם לתוך הפקידות המנהלתית, הדתית והחינוכית. כלומר, יש לך דור שלם שגדל על ברכי האחים המוסלמים, החינוך החסי, החס, ככה אנחנו קוראים.
החסכים מוסלמים, כן. שזה לא ראשי תיבות.
ממש לא ראשי תיבות, אבל אנחנו נזרום איתם. והם גדלו על התפיסות האלה, ובעצם עכשיו הם מייצאים אותם ביחד עם כל הכסף שיש להם וכל ההשפעה שיש להם.
מייצאים אותם לעולם. ברק, הממשלות הם ידעו על הדבר הזה ועל העוצמה שלו?
אני חושב שעד עכשיו לא מבינים את הדבר הזה, כי... תראה, בוא ניקח צעד אחורה שנייה. הוא דיבר פה על מה זה בעצם קטר, מאיפה, כאילו מה הסיפור שלה, בגדול, כן?
כן.
בוא נדבר רגע על מה, על איך, איך היא עושה, איך היא לוקחת את החזון הזה שלה, של השפעה בעולם, של גם לקדם את הדברים עצמם, זאת אומרת, את הרעיונות עצמם של האחים המוסלמים, ושחיקה של המערב. לקטר יש תפיסת הפעלה. ותפיסת ההפעלה שלה היא שהם מזהים את הדברים הקדושים ביותר למערב, שזה בעיקר חופש הביטוי, תקשורת חופשית, דמוקרטיה, זאת אומרת, דמוקרטיה זה הדרך שלנו לפתור קונפליקטים בלי לרצוח אחד השני, נכון?
כן, זכויות אדם, חופש מדת, זכויות אדם. חופש דת, כן.
הדברים האלה, היא לוקחת אותם בעצם באמצעות כסף, אבל לא רק, אבל גם באמצעות כסף. מרוקנת אותם מתוכן, הופכת אותם בעצם למין קליפה ריקה, ואז מכניסה דרכם כמו סוס טרויאני, מכניסה לתוך הקליפה הריקה הזאת, לתוך הפנים האלה, שמאחוריהם אין כלום יותר, או מעט מאוד, היא מכניסה אליהם את התכנים שלה. אני אתן לך רגע כמה דוגמאות ככה רק בכותרות. אנחנו דיברנו, הציבור הישראלי מכיר את זה היום, נראה לי, עם האקדמיה. זאת אומרת, קטר השקיע הרבה מאוד כסף באקדמיה האמריקאית והאירופאית, גם במימון של מרצים, ומחקרים, כולל מחקרים אגב שנעשו ביחד עם גופים ביטחוניים אמריקאים, וגם מלמטה עם מימון והקמה של רשתות של ארגוני סטודנטים. בטח שמעתם על Students for Justice in Palestine.
שזה ארגון שממנו הגיע ממדני, נכון?
כן, אז הוא בעצם לא רק הגיע, הוא הקים את סניף SJP בקמפוס שבו הוא למד, וזה ארגון, תראה, אני למדתי ב-NYU לפני 2000 שנה, כאילו, כשהייתי צעיר ורענן, והכרתי שם את SJP, זה היה עדיין די טרי, נראה לי שזה היה די טרי, ולא מאוד משמעותי כמו היום, היום זה כבר ממש מיינסטרימי. מי היה מדמיין? אני בתור סטודנט, לא דמיינתי שיש מאחורי זה כסף קטרי ותמיכות, וזה היה נראה משהו כזה... מוסלמים שמתארגנים בקמפוס.
ספונטני כזה, כן.
כן, ומה שקרה זה שהם בעצם מלמטה עם החברה האזרחית והסטודנטים, הם מלמעלה עם המחקרים ועם מימון של קתדרות וכו', הם הצליחו להפוך את האקדמיה בעצם, שזה דבר שהוא קדוש למערב, הרי זה חקר האמת, מדע, הם הצליחו להפוך את זה לקליפה ריקה ש... אני קצת מגזים את זה, כן? כי הם לא השחקן היחידי שמתערב בתוך האקדמיה האמריקאית, אבל הרוקנו אותם הרבה מאוד מהתכנים, והכניסו פנימה את התכנים שלהם, שהם תכנים אנטי-מערביים, אנטי-אימפריאליסטיים, אנטישמיים, וכו' וכו' וכו'. זו דוגמה, אבל אותו דבר הם עשו עם כלי תקשורת, ואנחנו אולי ניגע בכל מיני דוגמאות, עם עכשיו זה מה שגלגול של כלי התקשורת, שזה הרשתות החברתיות, ו... הם עשו את זה עם פוליטיקה. אחד הדברים שהם עשו עם הפוליטיקה, זה שהם בעצם קנו את התמיכה של פוליטיקאים בעולם, בכל מיני דרכים. אנחנו רואים עכשיו את ממשל טראמפ, ושוב, אני רגע אשים בהזהרה אדומה ומורכרת, זה לא רק ממשל טראמפ, וזה לא רק הימין, וזה גם השמאל וגם הימין, הם לא בוחלים. אבל אלא אם כן תתקן אותי אחרת, אבל, אבל ממשל טראמפ מוקף באנשים שהם נקנו על ידי קטר, תראה, סטיב ויטקוף עשה השקעות כושלות בניו יורק, בבתי מלון וכו', הם קנו את ההשקעות הכושלות שלו, מה זה אם לא לקנות את הבן אדם? לכאורה כמובן וכו', אני מסייג את הכל. לא לכאורה הפרטים, זאת אומרת, הם באמת קנו, אבל העסקה הגדולה של קטר, לא עסקה ששם בעצם נתנו מתנה לטראמפ, מטוס בשווי 400 מיליון דולר, אוקיי?
כן.
מי סגר את העסקה הזאת, את הפרטים האלה? כאילו, הסגרה הזה, בחירה בממשל, שהייתה לוביסטית של קטר, באופן רשמי לפני שנכנסה לממשל.
כן.
זאת אומרת, זה דרך אחת, זה דרך הפשוטה.
כל אגב, צריך לומר שבארצות הברית יש חוק מאוד מאוד, מאוד רשמי, משמעותי, וברור ומובהק של מי נחשב לוביסט. יש חוק שקוראים לו פארה, שזה Foreign Agent Registration, משהו כזה, אני לא זוכר את הראשי תיבות מדויק, אבל כשאתה פועל למען מדינה זרה, אתה חייב להירשם תחת החוק, אני לוביסט של, אני מקבל כספים, ואז אתה, זה הגילוי הנאות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
מאוד,
אין חוק כזה במדינת ישראל,
ואנחנו
נדבר על זה בהמשך.
אגב, תחת הפארה, פורן אייג'נט, גם על AJ פלוס, לא על ג'זירה, אבל AJ פלוס סומנה, עוד מעט ניגע בזה.
נדבר על ג'זירה עוד מעט.
אבל יש לנו גם דרכים יותר מתוחכמות לקנות פוליטיקאים. למשל, יש פוליטיקאים, אני נזהר מלהגיד שמות, אבל כאילו, זה הכל ברשת. יש פוליטיקאים ש... הם תפסו אותם עם צוות משני הכיוונים. מצד אחד, הם השקיעו המון כסף במפעלים שנמצאים בדיסטריקט שלהם, זאת אומרת, הרבה מאוד מהאנשים שמצביעים להם, והמפעלים שנמצאים בדיסטריקט וכו', תלויים עכשיו בקרנות קטריות וכסף קטרי. כמובן שזה... זה תמיד הולך בצורה נורא רכה, זאת אומרת, גם קונים אותם, אבל לאט לאט מביאים אותם לסיורים בקטר, מתחילים לקשור קשרים, ואז אתה מבין לאט לאט איך...
אחרי שהיצר הרע שלך כבר עובד אצל קטר, דואגים קצת ככה לשאף את היצר הטוב, כדי שתהיה כל כולך...
זה לא היצר רע ויצר טוב, זה פשוט, זה להדק את הקשרים גם בצורה רגשית, אנושית וכו'. ומהצד השני גם התחילו לזכור את השירותיהם של אנשים שהיו בתוך הלשכות של אותם פוליטיקאים מאותם דיסטריקטס, שיהיו לעבוד בשירות קטר, זאת אומרת, ממש עשו את זה רשמית ולא רשמית. ואני חושב שבגלל שבעצם מה שהקטרים עושים, אם אני ככה אסכם את החלק הזה, שהם בעצם מנסים לקחת את מה שמגדיר את המערב, מגדיר את החברות הדמוקרטיות, דמוקרטיה, חופש ביטוי, חברה אזרחית, אקדמיה, תקשורת וכו', לרוקן ולשים את התכנים שלהם, ולשלוט באמצעות זה בכל מיני תהליכים ושיח ציבורי, הפוליטיקאים בעולם משותקים מול הדבר הזה, כי אם הם בעצם נהנים מהכסף, אז הם, אין להם מה לדבר, נכון?
אני אוסיף על זה, זה לא שהם, הם לא רק משותקים, הם גם, לך תסביר להם למה זה לא טוב שיש מדינה שתורמת כסף לחינוך, מה הבעיה? אני רק רוצה לסייע במחקר שלך, מה, לך תסביר להם שיש בעיה עם המדינה הזאת.
כן, איך תעצור את זה, מלכתחילה, איך תמנע את זה?
זה רק פילנטרופיה.
שכדי למנוע את זה, אתה צריך בעצם להגיד לא לדברים הכי טובים וחמודים בעולם.
בדיוק, בדיוק.
שאז יתברר לך שכל הדברים האלה היו נשק, וכל בתכנון מבצע, שאתה סוגר למבוקש גם דרכי מילוט, לפני שאתה בכלל בא לתפוס אותו, כשהפרשות מתחילות לצבור גובה ולהיות באמת בעייתיות ומסוכנות, ואתה רוצה לנטרל אותן באיזושהי דרך, אתה מגלה שהתודעה, המחקר, המדיניות, כל הזרועות שבהם אתה יכול למנוע דבר כזה, הכל חסום כי הכל שלהם. זה ממש, זה כמו סרט אימה כזה. וצריך גם להגיד, אני אגיד את זה וזה, אתה קצת אמרת את זה, אני רק רוצה לסגור את זה, לכנס ולמסגר את העניין. קטר לא רוצה רק להפיל אותך, היא משחקת לנו בראש, כלומר, היא משחקת לאנשים שקובעים לנו טעם ודעה, משחקת לנו בראש, כדי שבזמן שהיא תפיל אותנו, אנחנו נגיד אמן. שאנחנו נהיה חלק בלתי נפרד מאותה תעלה שבה אנחנו יורדים.
אז אני רוצה להוסיף
לתהום.
על זה. אני חושב שברק נגע בשלוש נקודות מאוד מאוד משמעותיות, שזה החינוך והתקשורת / תודעה והפוליטיקה, שזה באמת שלוש הדברים המרכזיים שמעצבים את תודעתו ואת תבונתו של האדם. אני אתן דוגמה על החינוך למשל. הצייטגייסט היום, רוח הזמן, היא של, אוי, המערב חטא ועשה כל מיני פשעים, זה רוח הזמן, בדיוק, white guilt, האשמה הלבנה. ובאמת, קטר עכשיו תלך ותקנה איזה פרופסור, או איזה קתדרה, או איזה מחלקה לימודי מזרח תיכון. יש לי קולגה שסיפרה לי את זה, היא למדה באוניברסיטת שיקגו. היא אמרה, פעם, במחלקה לימודי מזרח תיכון בשיקגו, בתואר שני, היו קורסים שעסקו במיעוטים במזרח התיכון. על דרוזים, על קורדים, על יהודים,
נוצרים
וכו' וכו'. מרגע שנכנס הכסף הקטרי, בוטלו כל הקורסים האלה, ונשאר רק הקורס על הערבים. אין עוד קורס על מיעוטים, כלומר, יש פה מחיקה של מה זה המזרח התיכון, אם זה לא באמת עולה בקנה אחד עם התפיסה של קטר. זה דוגמה אחת מיני רבות לסיפור של החינוך. אנחנו מדברים היום, דרך אגב, על בערך 6 מיליארד דולר שקטר השקיע בקמפוסים בארצות הברית. זה סכומים אסטרונומיים. יש קמפוסים אמריקאים שיושבים, יש להם סניף בקטר. אחד הקמפוסים האלה, טקסס A&M, זה אחד הטכניונים של ארצות הברית. יש שם כל מיני מחקרים בנושא גרעין, לצורך העניין. אז תחשבו שקטר, שהיא נורא נורא קרובה לאיראן, יש בה סטודנטים איראנים שבאים ללמוד באוניברסיטה אמריקאית, מחקר שקשור לגרעין, והופ, נעלמים כל הזכויות יוצרים של מחקרי גרעין אמריקאים, פתאום מוצאים את עצמם בדרך לאיראן. שזה גם אירוע, דרך אגב, הלבנה של איראן דרך קטר.
וואו.
כן, אז זה, זה, זה
אז צריך להגיד גם שאני אחדד ואציין שאקדמיה זה לא רק חינוך, אקדמיה זה גם חינוך, כלומר זה אולי אפילו חידוש, צריך להגיד שאקדמיה זה גם מחקר, והמחקר האקדמי הוא גוף הידע שאנחנו עיוורים וחרשים ונכים בלעדיו. כמו שהאנטישמים שאתה אוהב להתעסק איתם, כל כך משקיעים בלהשתלט על ויקיפדיה, ולמלא אותה בתוכן אנטישמי ואנטי-ישראלי, כדי שזה יהיה בעצם בסיס הדעת שלנו על הכל, אז הרבה הרבה יותר מזה זה המחקר, שכשהמחקר זה כאילו הדברים שאנחנו פונים אליהם כדי להבין באובייקטיביות את העולם, שם אנחנו פוגשים את האנטישמיות ואת האנטי-ישראליות, אנחנו הרבה יותר חסרי אונים ומשותקים, מעבר לזה שזה גם חינוך, וזה מלמד המון המון סטודנטים על העולם.
בהקשר הזה יש לך גם את הסיפור התקשורתי תודעתי שדיברנו עליו. קטר הקים את אל-ג'זירה ב-96, אני חושב. מהמחקר שקראתי, זה הרבה בגלל הסיפור של הפלישה האמריקאית, הפלישה העיראקית, סליחה, לכווית. פתאום הם הבינו שסעודיה אולי לא תבוא לעזרתם, ושהם צריכים לצאת לדרך חופשית ולעצב את התודעה של ההמונים. אז הם הקימו את אל-ג'זירה, ומתוך חזון, צריך לומר, ראוי לציון, של עיצוב דעת ההמונים באמצעות המון כסף, באמצעות חדירה מאוד מאוד משמעותית. ואז אתה רואה באמת איפה הגיאופוליטיק המקומי פוגש את האזורי, כי עכשיו אל-ג'זירה היא קונגלומרט מטורף של מלא מלא ערוצים במלא מלא שפות. אחד מהם AJ פלאס שברק הזכיר, שזה ערוץ שכאילו נורא נורא קולי, AJ זה אל-ג'זירה, כן? כן? אבל כן. לך תסביר את זה. הוא פונה לצעירים, הוא מדבר בשפת הרשתות החברתיות, ואם אתה מסתכל על התכנים שלהם, בארצות הברית לצורך העניין, כל התכנים הם נורא נורא פרוגרסיביים. הם נורא כזה, החוקה שלנו גרועה, ממש לפני שבועיים הם פרסמו סרטון שאומר, החוקה שלנו נוראית. Our constitution sucks. ממש כאילו, וזה, AJ פלאס זה לא ערוץ, זה זרוע של שלטון, יש לך זרוע שלטונית, שמשחקת לאנשים בתוך המדינה, לאנשים בראש, ומנסה לשנות מדיניות, מה זה אם לא פארה, מה זה אם לא סוכן זר?
אני רוצה לתת לך סיפור מדהים, אוקיי? אחרי שעזבתי טיק טוק, וככה התפרסם בעולם הסיפור שלי, כאילו, מה שאני ראיתי בעצם כהטייה מאוד מאוד חמורה של הפלטפורמה, אז אני כבר הייתי, ישבתי בבית, והתחילו לפנות אליי המון עובדים אחרים של טיק טוק, ולהגיד לי מה הם רואים, אוקיי? עכשיו, הם פחדו, אבל הם עבדו בתוך טיק טוק, והם ראו שיש להם איזה קול כזה בחוץ, שיכול לדבר את זה החוצה, ופנו אליי עובדים בטיק טוק, שסיפרו לי משהו שהוא היה בעיניי הזיה, אוקיי? יש בטיק טוק, כמו בשאר הפלטפורמות, אפשר, אתה, בתור משתמש, יכול לסמן סרטון, ולהגיד, זה דיסאינפורמציה. לדווח עליו למעשה. אם זה מדווח כדי אינפורמציה, זה מגיע או לרובוט שבודק את זה, נגיד, או לבני אדם בצוות של בודקי עובדות. אגב, אף אחד לא יודע בדיוק מי זה הבודקי עובדות האלה, אבל לא משנה, נשים את זה בצד.
או מאיזה מדינה הם באים ומה הדעות הפוליטיות שלהם.
או כן, או מה קורה שם וכו'. לא נורא, נניח, אוקיי. הגיעו עובדים, לא בישראל, אוקיי, לא מתוך ישראל, שאמרו לי, תשמע, כל התהליך בדיקת עובדות שקשור לסרטונים שמדברים על המלחמה בעזה, 99 או 100% מהמקורות שעליהם מסתמכים בודקי העובדות, זה אל-ג'זירה. זאת אומרת, כשהם באים לבדוק האם זה דיסאינפורמציה או לא דיסאינפורמציה, הם הולכים, יש איזו החלטה, מישהו החליט את ההחלטה הזאת, ללכת לבדוק באל-ג'זירה. אוקיי? זה מה שמכתיב לטיק טוק, האם זה אמת או לא אמת. זה כשלעצמו כמובן מטה את כל הפלטפורמה ואת כל הסרטונים, כי מה ש... אני לא צריך להסביר את זה יותר מדי לעומק, נכון? טוב, לי זה היה נראה דבר די הזוי. למה לא מסתמכים כשבאים לבדוק דיסאינפורמציה? למה לא מסתמכים על עיתון ויינט, או פוקס ניוז, או את יודע מה, וול סטריט ג'ורנל, אוקיי? למה לא בודקים כל מיני מקורות? הבאתי את זה לכל מיני כלי תקשורת אמריקאים, גדולים מאוד, כאילו, ערוצי טלוויזיה הכי גדולים בארצות הברית, ועיתונים הכי גדולים בארצות הברית. אמרתם, תקשיבו, יש הטעיה כל כך קיצונית בתוך טיק טוק, שמישהו עושה החלטה מודעת, וזה, וכו' וכו', ואמרו לי, אבל מה הבעיה באל-ג'זירה? זה כלי תקשורת. עכשיו, זה אחד אחרי השני, אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, כי בסוף עבדתי איתם על דברים אחרים, אני אולי אעבוד איתם על דברים אחרים, אבל אחד אחרי השני, כלי תקשורת הכי גדולים באמריקה, כולל אנשים, יהודים שעובדים שם וכולי, שאומרים לי, אבל אני לא מבין מה הסיפור, מה אתה מביא פה סיפור? אם אל-ג'זירה זה ערוץ תקשורת, מה הבעיה? מה הסיפור פה? לא ברור.
בכלל, לבדוק לפי ערוץ אחד שברור שיש לו אג'נדה, עזוב איזו, שיש לו אג'נדה בתוך המלחמה, והוא היחיד שנבדק בהקשר של בדיקת עובדות, זה אמור להזעיק אותך, גם אם אל-ג'זירה היה לגיטימי.
זה גם הקטע, אבל כשאנחנו מדברים על לוחמה אסימטרית, הרבה פעמים שארגוני טרור עושים לוחמה אסימטרית, מה זה אומר? זה אומר שאדם עם אקדח יכול להפיל את מגדלי התאומים, כי זה לוחמה אסימטרית. אז גם בתקשורת יש פה לוחמה אסימטרית, יש פה החדרה של המושג הזה של מה זה תקשורת בכלל, כן? אנחנו במערב, אנחנו רגילים שתקשורת זה, גם אם תגיד שיש ערוצים עם אג'נדה מסוימת, לא יודע על מי אתה מדבר. אז יש דעה כזאת ודעה אחרת, ואתה מביא את האמת, ויש קצת מסגור, ויש קצת הטעיה, ויש קצת, לא יודע, מיסאינפורמציה או משהו כזה, אבל תמיד אפשר לתקן ותמיד אפשר לברר, והם גם אחראים על מה שהם מפרסמים, כלומר, אם זה פייק, אז אפשר לתבוע אותם. במדינות לא דמוקרטיות, כמו קטר, כמו רוסיה, כמו סין, כמו זה, אין תקשורת במובן של חקר האמת. התקשורת היא זרוע של השלטון. היא זרוע תודעתית של השלטון. זה מה שהשלטון חושב ורוצה שאזרחיו יחשבו. ובהקשר הזה, כשאתה בא ומציג את הדבר הזה לעולם של ג'זירה, הוא לא עיתון, הוא לא ערוץ. הוא זרוע שלטונית של מדינה זרה.
לא עושה מדינה זרה, מדינה איסלאמיסטית, קיצונית עכשיו, וחובבת נפט.
כלומר, כאילו... הם בוחנים את אל-ג'זירה בכלים שבהם בוחנים... אותם כוחות מערבים, בין אם הם שלטוניים ובין אם תקשורתיים, בוחנים את אל-ג'זירה בכלים שבהם בוחנים כלי תקשורת במערב.
עוד אני אתן לך עוד דוגמה מדהימה.
נכון מאוד.
תקשיבו, עוד דוגמה מדהימה. מתחילת המלחמה, האמת הרבה מלפני, אבל מתחילת המלחמה אנחנו שמים לב לזה בהקשר שלנו. אל-ג'זירה, או יותר נכון AJ פלאס, או יותר נכון לא רק AJ פלאס, גם כל מיני גופים אחרים שהקימו הקטרים כמו Eye on the Middle East, שזה כאילו גם מיליוני עוקבים כמובן, הרבה מאוד כסף וכו', וזה פשוט כלי תקשורת כביכול באינטרנטי. הם החליטו להשקיע הרבה מאוד כסף ביוצרי תוכן עזאטים, אוקיי? ביסן פרום גאזה, ויש עוד הרבה אבל, יש עוד הרבה מאוד אחרים.
זה ממש שיטה שהיא גם סינית. נכון?
נכון,
אבל
לא,
הסינים,
אם אתה רוצה לדבר על זה לעומק, הסינים הם מפתחים סוכנים משל עצמם. אני אגב עליתי על רשת סינית חדשה שפרצה לכן לפני כמה חודשים, ככה פרסמתי את זה בתקשורת, אם תרצה נדון בזה.
הם שולחים סינים החוצה, והקטרים משתמשים באנשים מבפנים,
הם משתמשים באנשים אותנטיים, כאילו הקטרים שמים כסף לאנשים אותנטיים, אמיתיים.
זה יותר חלקלק ופחות קומוניסטי, זה מעניין איך כל אחד עובד
בדיוק. אגב, גם אמריקאים, זאת אומרת, הם גם משקיעים בבלוגרים ובפודקסטרים כמו עוז, אמריקאים וכו'. אז הם הלכו ושמו כסף על הרבה מאוד יוצרי תוכן של טיק טוק ואינסטגרם, עזאטים. מהרגע שנכנס לכסף הקטרי, יש לזה גם ככל הנראה, כאילו לפי מה שאני רואה מהצד, יש לזה גם איזשהו ספר הפעלה. מהרגע שנכנס לכסף הקטרי, שזה ממש הימים הראשונים למלחמה, אותם יוצרי תוכן לובשים וסט פרס, אוקיי? דוד, you're not press, כאילו את משפיענית, סבא, אוקיי, בסדר, אבל מהרגע שיש לכם פרס על התקשורת, כאילו וסט של תקשורת על הגוף, אתה נמדד בפני העולם בקנה מידה של עיתונאי לכל דבר, זה האימג', ככה זה נראה. עכשיו, אותם עיתונאים, אני עושה עכשיו מרחאות, מי ששומע אותנו, כמה מאזינים עושה לך את זה וכמה, בפודקאסט שלי יש 60% האזנה ו-40% צופים בווידאו, אני לא יודע איך
זה. וואלה, זה הרבה.
זה המון, נכון?
למי יש כוח לצפות בווידאו?
אז גם יש לנו נטע חזק ביוטיוב.
כן,
אז... כן, אני פשוט נורא נורא יפה תואר.
כן, ברור. אז אני עושה ככה מרחאות ש... אותם יוצרי תוכן שהם פתאום פרס, הם אפילו הגישו אותם לפרסים יוקרתיים של, mm-hmm. של עיתונאים.
מדיין.
והם חלקם זכו, יש הביסן הזאת שעיתונאית, עיתונאית, סליחה, אפילו אני נפלתי בזה, מה שהיא עשתה מתחילת המלחמה, כל יום העלתה סרטונים שהתחילו במשפט, הלו,
I'm still alive, נכון?
I'm still alive.
כן.
כאילו, כמובן,
כן.
כמובן,
כי ברצח עם נמצאת כרגע, והכל.
והיא זכתה בפרס אמי, מה הקשר לאמי? על זה שהיא עיתונאית חוקרת ועשתה סדרת דוקו אינטרנטית כמובן, היא לא יכלה כמובן לטוס לקחת לקבל את הפרס, אבל שזה חלק מהסיפור.
עוד יותר מרגש, מועמד שדו.
מי שהגיש אותה לאותו פרס אמי זה ארגון מקומי בארצות הברית שנהנה מתמיכה כספית של קרן, תרבות, כן, תמיכה בתרבות קטרית, זאת אומרת, הם בוחשים בצורה כל כך מתוחכמת, הם מבינים איך לפרוט על הנימים הכי קטנים והכי עדינים שלנו.
גם הפרס אמי, אני מתאר לעצמי שאם נחקור בתוך הפרס אמי, אז נגלה את כל הקטרים.
יכול מאוד, אני ניסיתי, לא מצאתי איזו עדות ברורה, אבל יכול מאוד להיות, כן?
או האנשים, או המפעלים שלהם, או הזה...
וזה רק להראות עד כמה הם מבינים את האימג' הזה של הדימוי של התקשורת, של ה-free press, כאילו, ולוקחים את זה, מרוקנים את זה מתוכן, ומכניסים תוכן שהוא תוכן רעיל.
עכשיו, עד עכשיו דיברנו על התקשורת מצד שמאל, כי הם היו ממש טובים לראות את הציידגייסט הזה של, כן. של האמריקאי, כמי שעכשיו עצוב על חטאיו של העבר, וצריך לחפר עליהם, וכרטיס היציאה, כמו שאומר דוקטור קובי ברדה, הוא תמיד פלסטיין, כי זה לתמוך בחומים שנלחמים בלבנים שבאים לכבוש אותם. אבל לאחרונה, קטר גם גילו את הימין האמריקאי. אנחנו רואים את זה גם בהקשר של, פתאום אנחנו רואים ש... יש איזה עיתון אמריקאי ימני, ברייט משהו, תזכיר לי איך קוראים לו, אחר כך נסתכל.
ברייטברט, כן, ברייטברט.
כן, שגם הוא התחיל לראיין קטרים, ויש לנו את קטאקר קטרסון.
קטאקר
קטרסון.
שהוא טען השבוע שהוא לא מקבל כסף ישירות מקטר, אני לא יודע.
לא, הראו שנגיד לראיון עם ראש הממשלה, הוא קיבל כסף מקטר, כאילו זה לא, הוא דיווח על זה. אבל הבן אדם...
לראיון עם מי?
עם ראש הממשלה הקטרי. כן. הבן אדם נסע לפורום דוחה בשבוע לפני שבועיים.
קוראים לזה, לא קוראים לזה כזה, קוראים לזה שיתופי פעולה מסוים.
כן, כן, כן.
בטח.
לפני שבועיים, טאקר קרלסון, אנחנו ניתן הקדמה, עד לפני כשנה, הוא היה אחד מהקולות הבולטים בשמרנות האמריקאית, שגם תמך בישראל, הוא היה מגיש בפוקס, כנראה שבאיזשהו שלב גירשו אותו משם, והוא מאוד מאוד כעס עליהם, אז הוא כעס על כל החברים שלו שמאז, ומאז הוא יצא עליהם. והוא התחיל להיות מאוד מאוד אנטי-ישראלי ומאוד מאוד פרו פוטין, פרו מדורו, פרו מלא מלא אנשים שלא אוהבים את ארצות הברית.
וקונספירטיבי.
מאוד קונספירטיבי.
וחותר תחת האושיות האמת ותפיסת העולם האמריקאי.
הוא מציג את עצמו כאמריקה פרסט, כבדלן של אמריקה קודם כל. ולאחרונה הוא באמת נפל לתוך הבור הקטרי, זה הוא זמן אחר כבוד לפורום דוחה לפני שלושה שבועות, משהו כזה. הוא דיבר שם, הוא ריאיין שם בכירים, אמר שהוא הולך לקנות בית בדוחה, ואיך הם מתייחסים יפה לנוצרים בקטר וכו' וכו'. ואנחנו רואים גם את הנפילה ואת הקריסה שלו, ובעצם זה סימן, כאילו זה דוגמה לזה שאחרי שהתקשורת מהצד השמאלי, שזה האמי וזה האוסקר וזה, לא יודע מה, נפלה ברשת, עכשיו הם גם תופסים גם את התקשורת הימנית, והם גם מדברים בשפה שלהם, כלומר, התמיכה...
איך הם קונים, בוא תספר לנו איך הם לוקחים, כלומר, ומה בכלל ההבדל, כלומר, בסוף קוראים לאנשים כמו קרלסון, קוראים להם ה-walk right.
נכון.
אז אולי באמת תחדד לנו, איך אני עכשיו קטרי, איך אני קונה ימנים?
אז אתה מדבר בשפה שלהם. כרגע, הימין בארצות הברית, השמרנים בארצות הברית, מאוד מאוד בעניין של America First. המחלוקת היא מה זה אומר America First. האם זה אומר שאני חייב להתערב בדברים שאסור לי להתערב בשום דבר מחוץ לארצות הברית, שזה מאוד מאוד בדלני, או שזה אומר שלצורך העניין הם יהיו נגד הלחידה של מדורו, לצורך העניין, לבין אלה שאומרים לא, יש פה אינטרס אמריקאי קודם כל לשמר לצורך העניין על חצי הכדור המערבי תחת הגמוניה האמריקאית, אז הלחידה של מדורו, למרות שהיא התרחשה מחוץ לחופי ארצות הברית, היא חיובית, היא דבר חיובי. אז זה כאילו ההבדל בין הבדלנים לבין הזה. עכשיו, הקטרים השתמשו בשיח הזה של אמריקה פרסט. הם יגידו, הם יתחילו לפזר רעיונות בימין האמריקאי, לפיהם התמיכה האמריקאית בישראל היא לא אמריקה פרסט.
בגלל הסוס הטרויאני של איפאק והזיוניסט, שזה כבר מזמן גילוי ליהודים.
שחשוב לומר, איפאק הוא ארגון אמריקאי, ב-100% אמריקאי, הכספים הם אמריקאים, זה פועל בתוך ארצות הברית, יש לו קשרים עם ישראל, והוא בעד חיזוק הקשרים עם ישראל, אבל זה לא לובי ישראלי, זה ארגון אמריקאי פר-אקסלנס. קטר לעומת זאת, מה שהיא מפעילה שם, זה סוכנים רשומים של פארה, שפועלים למען קטר.
זה מאוד מעניין באופן כללי, איך קבוצות וטיפוסים אפלים אוהבים להחתים את יריביהם בפשעים של עצמם.
במה שהם.
זה השלכה כמובן, כן?
כן, אבל ההשלכה הזאת היא בקנה מידה, זה לא בן אדם עכשיו שמרביץ למישהו ואומר על האישה אחר התעלים. זה ממש כאילו לייצר אשכרה את אותו פרוטוקול של זקני דוחה, שמנסה לשלוט בכל העולם על ידי זרועות תמנון, ואנחנו לא... לא אומרים את זה משנאה, זה באמת התוצאה של כן, זה התוצאה של המעשים שאנחנו רואים בכל יום אצלנו בצורה מאוד ישירה ועובדתית, וזה ממש אותו קטם שמגיע להם, שנכון אליהם, הם מנסים בכל כוחם להחתים בו את היריבים שהם סימנו שזה אותנו. אגב, אני רוצה להגיד שזה בעיניי לא רק אנטישמיות פרופר, האנטישמיות שלהם, שבגללה ובעזרתה הם מנסים להפיל אותנו, את ישראל. אני מתרשם, ככל שאני פוגש דווקא את מחילת הענב הימנית אנטישמית אמריקאית, שהישראליות והציונים והיהודים, זה איזושהי נקודת תורפה של הסדר המערבי כולו.
אני אגיד לך משהו על זה, זה נכון, מאוד. בגדול, גם קטר, גם סין, גם רוסיה, אפשר גם להגיד איראן, אבל נשים את איראן בצד, כי פחות מתוחכמת, פחות זה. הן מפעילות הרבה מאוד, מדינות שמפעילות הרבה מאוד משאבים, כסף ומאמצים כדי להשפיע על דעת קהל במערב. ומה שמשותף לשלושתן, זה שהן מנסות להחליש את המערב, בעצם לפורר את החברות המערביות מבפנים. עכשיו, רוסיה יש לה את הצורה שהיא עושה את זה בה, היא בעצם לוקחת נושאים נורא נורא מכתבים, ומנסה לכתב עוד יותר לכל הכיוונים, אוקיי? וקטר היא קצת שונה במובן הזה, שהיא גם מנסה להכניס רעיונות חליפיים, זאת אומרת, להכניס רעיונות איסלאמיסטיים של האחים המוסלמים, ודקולוניזציה, ודוואטאבר. אבל מבחינת כולן, אין רואות את ישראל, בגלל שישראל מבחינתה היא נושא מכתב במערב, בוא נתלבש על הדבר הזה. אנחנו ראינו, אני אתן לך דוגמה קטנה על רוסיה, ואז ניקח את זה לקטר. יש רשתות של אבטרים ודיסאינפורמציה רוסיות, שפעלו במשך תקופה מאוד ארוכה, ובעצם חיזקו את, באנגלית, בצרפתית, בכל מיני שפות, חיזקו את משטר אסד בסוריה. זאת אומרת, הפיצו דיסאינפורמציה על המתנגדים לאסד, תמכו באסד וכו' וכו'. בשמונה באוקטובר, ממש באופן מיידית, 24 שעות אחרי שהתחילה המתקפה, הם ממש הופנו כולן ב-100% להתעסק בישראל. זאת אומרת, אתה רואה שזה משהו מלאכותי, זה לא משהו אורגני וטבעי. למה הם עשו את זה? כי הם הבינו שישראל זה נושא שהוא מכתב בין ימין ושמאל, בין כל מיני אוכלוסיות במערב. בגלל זה קטר, אצלה לדעתי, הנושא הישראלי הוא שני כרטיסים במחיר של אחד. כי גם ברמה האזורית, ישראל מפריעה להם.
לחזון.
לחזון. הם לא אוהבים אותנו, אבל גם זה עוד אחד, זה עוד אחד מהוויקלס להשתמש בו כדי לבוא ולכתב חברות מערביות מבפנים, לייצר עוד, עוד מתחים, עוד ריבים פנימיים וכולי, וזה מה, בעצם ווין ווין.
כן, כלומר שבארצות הברית לפני איזה 30 שנה, מצאו, 20 שנה, מצאו איזשהו מסמך שקוראים לו, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת, אבל של תוכנית האחים המוסלמים לארצות הברית.
אני חושב שסיפרת לי עליו, אני עומד לראות את הדבר הזה.
אני אשלח לך אותו, עשיתי עליו שרשור בשמחה. הייתה איזושהי חקירה על רשתות חמאסיות שפועלות בארצות הברית, קוראים לה The Holy Land Foundation Case, קרן הארץ הקדושה. בסוף הם שמו בבקלה, זה חמישה פעילי חמאס שהעבירו כסף, אבל אחד מהממצאים של החקירה הזאת, שבאמת עבר אימות בבית משפט, זה לא איזה קונספירציה של הפרוטוקולים וזה, זה מסמך שבו יש הצעות של האחים המוסלמים בארצות הברית, איך להילחם בארצות הברית, ואחד הדברים שהם אומרים שם, שהם שני דברים נורא נורא מרכזיים שהם משמעותיים, אחד, הם קוראים לזה ג'יהאד ציוויליזציוני. כלומר, ג'יהאד בין הציוויליזציות.
כי אנחנו מכירים שיש ג'יהאד של הלבבות,
כן.
ויש ג'יהאד של החרב.
יש ג'יהאד פנימי, ג'יהאד גדול, ג'יהאד קטן, ג'יהאד טה-טה-טה-טה.
הכל זה בעצם ג'יהאד, הכל זה אמצעים להשליט את האסלאם.
אז המילה ג'יהאד היא פשוט אומרת מאמץ. ואם אתה קורא את הסופרים המוסלמים, אז יש לך מאמץ להילחם ביצר, ומאמץ להשליט את האסלאם, יש כל מיני סוגים של מאמץ. אבל כשאתה מדבר על מאמץ ציוויליזציוני.
ציוויליזציוני.
מילה בעברית.
זה עכשיו פרויקט לכל הצופים והמאזינים, שנייה להגיד רגע ציוויליזציוני,
שלוש פעמים. אז אתה רואה שיש פה מאמץ, והדבר השני שהם משתמשים בו זה, הם אומרים ממש להקריס, להפיל את המערב, את בתיהם האחורים, מבפנים, באמצעות שימוש בכלים שלהם. שזה אגב גם...
שזה פסוק בקוראן.
לא.
לא?
כאילו, אני לא מכיר פסוק במילים האלה בדיוק.
אז זה ציטוט שמסתובב, אז מה המקור שלו?
שוב, אולי, ספציפית המסמך הזה, אולי הם משתמשים במילים אחרות. אני צריך לראות על מה אתה מדבר בדיוק.
אוקיי.
אבל המטרה היא באמת להקריס את הבתים מבפנים, בתוך שימוש בכלים שלהם. זה דרך אגב, זה כן אמירה שנורא מתאימה גם לקומוניזם ולמרקסיזם, כי בסוף המטרה שלהם זה להפוך את הפירמידה, ולעשות רבולוציה, כן, לעשות את המהפכה הזאת, בדיוק מתוך הכלים שכבר יש, אבל זה שני דברים נורא נורא מעניינים שיש במסמך הזה, ואתה רואה שקטר מצטיינת בזה, משתמשים בכלים הפנימיים, אם זה בצד השמאלי, בכלים של זכויות אדם וזכויות חופש דת וכו' וכו', ואם וחופש הפולחן, ואם זה בצד הימני, אז בכל הסיפור הזה של אמריקה פרסט ושל הבדלנות, כלומר, ממש יודעים להשתמש בכלים האלה של המערב, מימין ומשמאל, כלפי פנים. ואז באמת נשאלת השאלה, גם הסיפור הפוליטי, אם תרצה שנעבור לשם.
כן. אז רגע, אז אני רק רוצה להגיד, אולי לסיכום, אולי בתוספת, לגבי הפן הזה, אני אחדד, כי זה מה שנאמר פה, שהאנטישמיות והאנטי-ישראליות, שזה אחד הם כמובן, אצל קטר וגם אצל אחרים, זה גם אמצעי וגם מטרה. כלומר, זה גם חלק ממה שהם רוצים, חלק יסודי ממה שהם רוצים, וזה גם דרך לפגוע במערב כולו, אם נניח, המבצר שאותו צריך להפיל זה אמריקה, אז הכה ביהודים ופרק את אמריקה. אז צריך להגיד למה. אני חושב שביהודים יש משהו שהוא באופן אינהרנטי מהותי ליהודים, ליהדות, הוא זר. הוא משהו שהוא אחר. הוא אחר של כולם. אנחנו נמצאים בעידן של דתות עצומות, עידן מאוד ארוך, לא מאתמול, וציוויליזציות גדולות מאוד, ומה שהוא ביהודים, גם בפן הדתי, ובפן האתני, ובפן הלאומי, זה משהו שהוא אחר. הוא נשמר כאחר, כבר עוד מימי התנך, זה עניין שהוא מאוד פנימי ביהדות. והאחרות הזאת תמיד סיבחה אותנו, תמיד שמרנו עליה בקנאות, והיא תמיד סיבחה אותנו, ופה היא ממש אמצעי להיכנס לתוך העולם הזה של קונספירציות ושל פירוק מבפנים, כי מה זה אומר לה, כשאתה מנסה להרעיל את השיטה הדמוקרטית, החל כבר, גם הנאצים עשו את זה בשיטה הדמוקרטית, מה אתה אומר לאדם הפשוט? לא עובדים בשבילך, עובדים בשביל מישהו אחר.
האליטות, הגלובליסטים.
צריך, כן, צריך אחר כזה שהוא כן. קטן, חזק, הוא זר ושונה. האמת שאני לא צריך להגיע לנאצים, זה המן הרשע כבר התחיל את זה בגילת אסתר, כן? ישנו עם אחד, הם לא עושים מה שאתה אומר, בוא נאבד אותם.
זה אבל גם הייחודיות באנטישמיות, שאתה גם חזק מאוד ושולט בכלכלה וגם עלוקה. ואתה כן. גם המצאת את הקומוניזם וגם המצאת את הסוציאליזם ואת הקפיטליזם, ואתה גם מפיץ פרוגרס ומביא פליטים, וגם ימי ביניימי והורג ילדים נוצרים כדי לאכול מצות. זה מה שייחודי באנטישמיות, שזה כל כך, ואולי זה גם מה שבסוף משקף את הייחודיות של העם היהודי, שאנחנו לא עונים על שום קטגוריה. זה, כן. זה איזושהי רוח רפאים כזאת
לבן מדי מכדי להיות מזרח תיכוני, ומזרח תיכוני מדי מכדי להיות לבן ולהיות מערבי.
כן, מה זה אומר דת שהיא עם, ועם שהוא דת, וזה לא נכנס, כשכל פעם שאני מדבר עם מוסלמים על האירוע הזה, אני אומר להם במשפט כאילו של ארבע מילים, כן, היהדות דת והיהודים עם. וזה מאוד מאוד קשה להם לתפוס את זה, כן. גם בגלל שהאסלאם הפוליטי של קטר, דרך אגב, שהיא מובילה, זה גם דת שהיא פוליטיקה, אבל זה לא אותו דבר, כי זה לא...
אני חייב להגיד אבל משהו, אנחנו גלשנו למחוזות האנטישמיות. הרבה פעמים אני שומע בשיח על קטר, כאילו בכלל על מבצעי השפעה נגד ישראל וכו', ועל קטר במיוחד, זה בסוף יש אנטישמיות, אנטישמיות עתיקה, היא כל כך הרבה שנים, אז פעם אחת היא מתפרצת בצורה X, פעם אחת מתפרצת בצורה Y, ויש בזה משהו. אני חושב אבל שקטר הצליחה לעשות משהו קצת שונה הפעם, שהיא לקחה הרבה מאוד אנשים במערב שהם לא אנטישמים, אולי אפילו חלקם לא יודעים יותר מדי על היהודים, ישראל, כלום, כאילו, אבל היא הצליחה למתג את המאבק, למשל את המאבק הפלסטיני לשחרור מישראל, כאילו להשתחרר מישראל, בצורה כל כך סקסית, בצורה כל כך רלוונטית לחיים שלהם שמה, ביום יום, בערכים שלהם, בשפה שלהם, זאת אומרת, גם אם החבר'ה הצעירים בקמפוסים, זה בשמאל או בימין האמריקאי שמקשיב לטאקר קרלסון, הם לא בהכרח כולם אנטישמים, או כולם יודעים בכלל אפילו מה זה יהודים ומי זה ישראל ואיפה זה נמצא בעל המפה.
אבל הם יהיו.
הם הצליחו לעשות משהו שהוא נורא מדבר את השפה שלהם, את הערכים שלהם, את היום-יום ואת האהבה שלהם. בעיניי זה מאוד חכם.
כן, הם מתוו את הזרם, כן, מתוו את הזרם, ואנשים הולכים עם הזרם, ואם כבר מדברים באמת על התוויה העדינה של הזרם, שבו כולם הולכים כעברים, זה הזמן הנכון, לדבר על הנושא האחרון שלנו באמת, שבאמת לא יכולנו להגיע אליו מוקדם, בגלל שיש כל כך הרבה מה להתעסק, גם בפן התקשורתי והגיאופוליטי והדתי, וכל הדברים האלה שקטר מובילה, אבל באמת, נתעסק רגע בעניין של קטר גייט, אני רק אגע רגע בעובדות היבשות, אנחנו יודעים, מה זה יודעים? שום דבר לא הוחלט בבית משפט, לא נגזר שום דין, אבל אנחנו יודעים מהתקשורת, שהיה בתוך הסביבה הקרובה של ראש הממשלה, היו מספר עובדים שקודם כל הועסקו במקביל על ידי קטר, יש את סולי קיינורן, שאני לא יודע אם הוא קיבל, אם הוא היה לפיירול של נתניהו ושל לשכת נתניהו, זה אני לא סגור, אלי פלדשטיין, שבקומבינה כזאת או אחרת בעצם שרת את נתניהו תקופה ארוכה, והיה מוכר לתקשורת כדוברו הצבאי של נתניהו, אבל מבחינת טייטל הוא היה מושאל, וכל מיני דברים עקומים ובעייתיים נוספים, וכמובן אחד האנשים הכי קרובים לנתניהו, והאיש שידוע בתור המאסטר התקשורתי בשירות נתניהו, שזה נתן אוריך, שאוריך ואיינורן שותפים בחברת תקשורת, בחברת יחסי ציבור, שקיבלה הרבה כסף מקטר, בשביל דברים אחרי שלמדנו את כל מה שלמדנו בפרק הזה, אנחנו כבר מבינים שזה בשביל דברים תמימים שהם בכלל לא תמימים. מה הדברים? סיוע לשווק את המונדיאל וכל מיני דברים כאלה.
קודם כל, באופן עקרוני, מגיעה קטר ואומרת לעצמה, אני רוצה להלבין את שמי הטוב, את שמי היפה במדינת ישראל, על ידי כל מיני קמפיינים. יש הרבה מאוד קמפיינרים שיכולה לקחת, נכון? כביכול, הרבה, אולי אפילו היו הרבה אומרים לה כן, לא יודע.
קח את מי שהפיק
טרוויזיון. למשל.
כן, כמובן. חברות יח"צ, חברות פרסום, יש מלא. למה דווקא ללכת לאנשים הכל כך מקורבים לנתניהו? זה מעלה סימן שאלה, האם זה רק בגלל יכולותם הפנומנלית בקמפיינים וביחסי ציבור? יכול להיות שכן.
הם פנומנלים, לא נגיד שלא.
ויכול להיות שיש עוד פנומנלים, אבל ויש עוד סיבות למה הלכו דווקא אליהם, כן? אז כאילו בואו ניקח את ה... נשים את הדברים כמו שהם.
זה נקודה שלא חשבתי עליה אף פעם.
כן, ובלב העניין הזה ישנו אלי פלדשטיין, שאולי כמו שזה מצטער לי לפחות, הוא הסוכן המשוטה בתוך האירוע הזה, כלומר, הוא ידע מה הוא עושה, אבל הוא לא הבין את המשחק הגדול, ובעצם הפך לקורבן של כל השחקנים, כולם מפילים עליו את האירוע.
אני לא מקבל את הפרשנות הזאת.
אוקיי, אז שנייה, אני אשמח לשמוע את פרשנותך. אלי פלדשטיין, מה שאנחנו כן יודעים, פחות לפי החשיפות התקשורתיות, עמד בקשר עם, בעיקר עם סרולי קיינורן, וכנראה גם עם יונתן אורך, במידה כזאת או אחרת, והכל לכאורה, אלף לכאורות. כשפלדשטיין בעצם, תוך כדי שהוא משרת את ראש הממשלה, בזמן מלחמה, מקבל בריפים.
בזמן המלחמה עם...
עם חמאס.
מי שהפטרונית של... כאילו מי שחמאס מתוחזקת בידיה, כן?
כן. עם אחת ממעצבותיה ומפטרוניותיה הבחירות ביותר של חמאס, הלא היא קטר, ואלי פלדשטיין מקבל כספים דרך שורה מלבינה של לוביסטים אמריקאים, הוא מקבל את הכספים הקטרים האלה, ומדברר את המסרים של קטר, ככל שאנחנו יודעים בעיקר לסכסך בין ישראל לבין מצרים, אולי על בסיס עובדות אמיתיות גם, אני באמת לא יודע, אבל בוודאי על בסיס... הרבה דיווחים מומצאים, כך חשף אבישי גרינצייג, על בסיס הרבה דיווחים מומצאים שמדובררים לכלי תקשורת הכי מרכזיים, לעיתונים הכי מרכזיים בארץ, כמסרים של דוברו של ראש הממשלה.
והם... עוד סיבכת את זה, בוא נגיד את זה רגע יותר פשוט. אנשים עבדו בלשכת רועם, קיבלו כסף מהקטרים, בידיעה שהם מקבלים כסף מהקטרים. היום אנחנו יודעים שהם מבינים, הם מבינים מאיפה הגיע כסף.
זה, כן. מה... זה עולה מההתכתבות שגרינצייג פרסם, עולה שהם יודעים בדיוק מי הלקוח ומי ה...
כן, והם... מתחילים לדבר מסרים לתקשורת, שהתקשורת בטוחה שזה מסרים מרועם.
כן.
אני, אם הייתי, כשאני הייתי, עבדתי בלשכת רועם, והייתי מתדרך עיתונאים, הייתי מצלצל כל שישי לפני אולפן שישי, וחדשות 13 וכולי, והייתי מצלצל לעיתונים, כל העיתונים סוגרים את התורים שלהם יום חמישי, הייתי מצלצל ומתדרך ונותן מידע ומוציא הודעות לעיתונות וכולי. היה ברור שאני מדבר בשם משרד ראש הממשלה ובשם הממשלה, זה ברור. לא היה פה סימני שאלה, למרות, לא הייתי צריך את בנט שיבוא איתי, ילך איתי יד ביד אחד.
שיביא תביעת אצבע, כן.
ומה שהם עשו זה שהם ערבבו פנימה, תמהיל, כמו שאתה עושה מיץ עם הרבה מאוד מים, אבל טיפה טיפת פטל ויוצא לך פטל, הם, למים האלה הם ערבבו את הפטל הזה שנקרא מסרים הקטרים, וזה צבע את הכל. עכשיו, מבחינת התקשורת והציבור הישראלי, הוא לא יודע שהוא בתחת מבצע השפעה הקטרי. זה בגדול הסיפור.
כן, וזה מלמד אותנו, אני אגיד במאמר מוסגר קטנטן, כמה כוח תקשורתי יש לראש ממשלה בישראל, כי הוא יודע יותר טוב מכולם נכון. מה קורה ומה עתיד לקרות, נכון. ומה המשמעויות של מה שקורה.
ומה רוצה שיתעסקו.
וכשהדובר שלו מדבר, התקשורת הרבה פעמים גם עוינת לראש הממשלה הלאומתית, תגיד אמן, כי זה מה שקורה, וזה הדבר שהכי מעניין בחדשות, ושם בקודש הקודשים הזה, נכנסה קטר באמצעות אותם סוכנים, והכניסה את המסרים שלה, שככל שאנחנו יודעים כרגע, הייתה עסוקה בעניין היחסית עוד שולי, של לסכסך בינינו לבין מצרים, כמה שזה לא שולי בכלל. אבל זה היה אינטרס, זה לא היה אינטרס שלנו, זה לא היה אינטרס של ראש הממשלה, זה לא היה אינטרס של מדינת ישראל, אלא אינטרס של מדינת הטרור, ממלכת האופל קטר.
זה לא רק, אני חייב להגיד, זה לא רק עניין מצרים או לא מצרים, כי היה פה גם עניין של הלבנת קטר, וניסיון לתאר אותה בתור מתווה חוגן, וזה היה מאוד מאוד חשוב להם, גם מול האמריקאים וגם מולנו. ואני רוצה להגיד לך עוד הסתעפות קטנה חשובה לסיפור הזה. פלדשטיין לא עבר סיווג ביטחוני. לא, מה זה לא עבר? נכון. כשל בסיווג ביטחוני. עכשיו, אני עברתי גם, אותו סיווג ביטחוני שהוא כשל בו, אני גם נאלצתי לעבור את התהליך. זה תהליך מאוד מורכב, מאוד ארוך, עושים פוליגרפים, הוא נפל לפוליגרף לדעתי גם. אמנם הוא נפל על משהו כביכול שולי, אוקיי?
השמועות אומרות בעיית סמים, כן.
אבל זה לא שולי בכלל, כי שואלים אותך את השאלה, האם השתמשת בסמים ומתי, לא כדי לדעת האם השתמשת בסמים ומתי, לא אכפת להם.
כדי לדעת אם אתה שקרן.
בדיוק, רוצים לדעת האם אתה עקבי בתשובות שלך, האם אתה מסתיר דברים, האם אתה בן אדם שנוח לו לשבת מול חוקר שבק ולהסתיר דברים. זאת השאלה הגדולה, אוקיי? והוא ישב מול חוקר שבק והסתיר דברים.
ובגלל זה הוא מתאים למשימה, חברים.
עכשיו, אני רוצה להגיד על זה משהו. בעיניי זה פרשה מאוד מאוד חמורה, למרות שלא מתייחסים אליה תמיד בחומרה הראויה לדעתי. ולו בגלל ש זה פוגע אנושות באמון שיש בתקשורת הישראלית ממסרים רשמיים שמקבלים מגופים רשמיים. כשאתה מקבל מסר רשמי מלשכת ראש ממשלה, בין אם זה אוף רקורד, און רקורד, לא משנה, אתה בי דיפולט מאמין שיכולים קצת לעבר אותך, יכולים להסתיר לך משהו אחר, אבל עקרונית, אתה לא תקבל משהו שהוא שקר, ובטח לא משהו שהוא בשירות דיקטטורת נפט עוינת.
עוינת, כן.
אתה מבין? אז, וזה, בעיניי זה, זאת פרשה מאוד מאוד חמורה. עכשיו, לטענת נתניהו, הוא לא ידע, הוא לא הכיר, הוא לא שמע, הוא לא ידע שהם מקבלים את הכסף. אני קצת תוהה מה, איך קרה הדבר הזה שפלשטיין לא עבר סיווג ביטחוני, אז אמרו, טוב, הוא לא יוכל להיות מועסק ברוי המשרד רועם, נמצא לו איזה סידור אחר כבר שיעסיקו אותו משם ויתנו לו את הכסף משם, וראש הממשלה לא ידע מזה, נגיד, אוקיי, ניחה, לא, זורם עם זה, בסדר? אבל מרגע שהפרשה התפוצצה,
ששמעת כבר שזה קורה.
הדבר כן. שהייתי מצפה מראש הממשלה זה לבוא ולהגיד, הטענות כל כך חמורות, שאני דורש שיחקרו אותם בשיאה, בנמרצות.
עושה עוצר יציאות, מושיב איש שבק, מכניס את כולם בטור לחדר, אחד אחרי השני, ומי שנגוע בקצה קצה של נגיעות, בקשר עם קטר, ולא בגלל שאנחנו יודעים שאדם התנהגנו על הפנים עם קטר, אנחנו בדיוק. יודעים את זה, אבל עכשיו אנחנו מבינים כבר את ההשלכות, אנחנו פוסט 7 באוקטובר, ופוסט האירוע של פלשטיין.
אז רק, רק מילה, אני חושב שזה מבטא את הסיבה, שבגלל זה אולי השיחה שלנו פה היא מאוד מאוד חשובה, אני מניח שראש הממשלה תיאר לעצמו, שבקרב הקהל הימני, הקהל שלו, אין פחד מקטר כזה גדול. זאת אומרת, אני, כשאני חושב על קטר, אני אומר לעצמי, או כשאוהד חושב על קטר, הוא בטח אומר לעצמו, שמע, זה שחקן סופר מתוחכם, סופר אכזרי, סופר ממומן, שיודע
לעשות שרוצה במותך.
שהוא גם רוצה במותך, ובסוף, בקצת הליך, הוא רוצה במותך. רוב הציבור הישראלי כנראה לא מודע לזה.
היה שם מונדיאל, היה שם זה.
אז אני אגיד יותר מזה. אני חושב שההצהרה, יש לי משהו פוליטי להגיד. אני חוקר מזרח תיכון, אבל יש לי משהו פוליטי להגיד. הצרה הגדולה כרגע, אני מנסה לראות איך מתייחסים לפרשת קטר גייט בחוגיו המקורבים יותר לראש הממשלה. הם מנסים קצת להפחית את הלהבות, הם קוראים לה קטר פייק, הם קוראים לה, לא יודע מה, הם מנסים להגיד, זה לא מעניין. היה פרק של גדי טאוב, גילוי נאות, אני יושב איתו בפאנל כל שבוע, ועירית לינור אמרו, אלי פלשטיין לא מעניין. מנסים ממש להפחית מהחשיבות של הדבר הזה. אני חושב שהם נמצאים פה באיזשהו מלכוד 22, כי קטר, אני חושב שהיום, ברוך השם, אלחמדלה, במדינת ישראל, זה שם נרדף לרוע, זה שם נרדף לחמאס, כולם מבינים שקטר היא הזרוע המדינית של חמאס.
לא בטוח שכולם מבינים עד כמה היא מתוחכמת ועד כמה היא חזקה.
סבבה, לקחתי גם את השלב הראשון בפירמידה. ואתה לא יכול באמת עכשיו פתאום לעשות קמפיין שקטר נחמדה, כי כולם יודעים שקטר היא לא. אז נמצאים באיזשהו
מקום. ריבוי התגובות של המחנה הליכודי לדבר הזה, מעיד על חוסר בתגובה טובה. כלומר, פלדשטיין שקרן, הוא שיטה בנו, פלדשטיין לא חשוב, הוא לא עבד בלשכה, הוא כן עבד בלשכה.
אבל יחד עם זאת, צריך לומר, באמת מדינת ישראל כשלה בהבנת האיום הקטרי, בהבנת הדבר, הרוע הקטרי, האופל הקטרי, ויש לך לשעברים שעושים עסקים איתם עד היום, כי זה לא מחוץ לחוק, ואני בדקתי דרך אגב מה זה מדינת אויב, אין באמת הגדרה למדינת אויב, יש הגדרה למסתננים ממדינות זרות, יש הגדרה למדינה שנמצאת במצב של מלחמה עם ישראל, אבל קטר, מדינת ישראל טרם הגדירה שנמצאת במלחמה עם ישראל, למרות שסיכמנו שהיא רוצה בקריסתנו, ושהיא עושה כל מה שהיא יכולה כדי שנקרוס.
אפילו שכבר תקפנו שם.
אז אם יש לך, בדיוק, אז אם יש לך ארגונים, ארגוני ביון סלש ביטחוניים, שמוכרים נשק ואו יכולות לקטר, אז לך תבוא באיזה תירוץ תבוא ותגיד שהבן אדם הזה קשל עם זה שהוא עבד בפרספשן, אני לא מדבר על פלשן, אני מדבר על אורי.
זה הטענה.
זה
הנשק של קטר, תמיד זה יגיע לצומת הזאת.
עכשיו צריך לומר, קטר, אנשים לא רוצים לתפוס את הראש ולהגיד, מה, זה קרה אצלנו? כן, זה מה שקטר עושה. עד היום יושבים שלושה בכירים באיחוד האירופי, בכלא האירופי, בגלל הם לקחו מזוודות כסף במזומן מקטר. נצפו מזוודות כסף גם אצל מלך בריטניה בזמנו כשהוא היה נסיך. זה מה שקטר עושה, היא שולחת כסף לכולם, כדי שכולם יאהבו אותה, ואז אף אחד לא יוכל להתנגד אליה. אז כן, זה מאוד הגיוני שזה גם קרה פה. אז צריך לא לתפוס את הראש ולהגיד, אוקיי, זה הגיוני שזה קרה פה, מה עושים מעכשיו?
ולא להיות שענן ולחשוב שקטר הפילה את הימין, או הפילה את נתניהו, היא בטוח עובדת מול כולם.
נכון.
ואם עכשיו יש, אתה היית בתוך לשכת רועם אחרת.
אני לא קיבלתי, לא קיבלתי פנייה מקטר, אני לא יודע.
אז הם כנראה בדיוק עבדו על זה, והממשלה
נפלה. עליהם כתבו ציוץ פעם, הם כתבו ציוץ.
תראה, אני חושב ש... קודם כל רק עניין אוריך, גם עצם זה שהוא עשה, בלי עוד לפי, כשנתניהו היה באופוזיציה, זה לא ששנוי במחלוקת, הוא מודה בזה. אוריך עשה קמפיין להלבנת קטר בישראל. עצם זה גם דבר שהוא אולי, אני לא יודע אם לא חוקי, כן חוקי, זה בעייתי. אני חושב שלא צריך ועדת חקירה על השבעה באוקטובר, ואני אסביר לך למה. אני חושב שהציבור הישראלי כבר יודע. יודע מה קרה. ראינו את כל הפרקים של עובדה, של ערוץ 11, של ערוץ 14, ראינו את כל מה שקרה, מה שקשל, כולנו יודעים מה קשל. כולנו יודעים שהצבא קשל בהגנה, שאנשים לא התעוררו בבוקר, שהשבק לא היה לו בכלל שום מודיע בעזה, כולנו יודעים שהדרג המדיני קשל בזה שהוא נתן למפלצת לגדול. אין, לא צריך, עדיין נגמר. אוקיי, אנחנו יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר. על קטר אני חושב שכן צריך ועדת חקירה, ולא סתם ועדת חקירה, ועדה שגם תתחיל להציע, להמליץ המלצות, איך מה כללי המשחק מול המדינה הזאת, כי זה מאוד מאוד טריקי. הרי אנחנו לא רוצים, אני לא חושב, לא יודע, אולי עוד לא אסכים איתי, אני לא חושב שצריך לאסור לחלוטין סחר עם קטר. אם רוצים לשלוח אליהם שמן זית גלילי, סבבה, נשלח שמן זית גלילי. אם רוצים לתת להם להשתמש לאיזה חברה קטרית, להשתמש במאנדי, בסדר, זה לא מסכן את ביטחוננו, אוקיי?
מחלוק.
אבל יש פה, ויש קווים אפורים, כי יש קווים אדומים, אבל יש קווים אפורים. אם היה צריך ועדת חקירה רצינית, אמיתית, מקצועית, שגם נותנת המלצות, הייתי מעדיף שהיא תהיה על קטר, על נושא קטר. לאורך כל השנים, אחורה, להבין איפה טעינו, מה פספסנו, איך הם הגיעו לקודש הקודשים שלנו, זה גם, ומה עושים מכאן הלאה.
כי פה האסון עוד עלול לקרות, כלומר, יכול להיות שאנחנו עוד בפרומו.
אני מקווה שלא. אני חלוק עליך, אני חושב שבמצב העניינים הנוכחי, אנחנו צריכים לנתק קשר עם הישות הזאת.
זה גם לא לשלוח שמן זית גלילי.
בסוף אתה שולח שמן זית גלילי למי שפועלים כדי שתמות. זה לא כל כך חיובי. כאילו שהאידיאולוגיה שלהם גם כאילו פועלת כל הזמן כדי שזה יקרה. אני חושב שישראל צריכה איזשהו מנגנון מול וושינגטון, מול טראמפ, שזה דרך אגב לא אמרנו, לא הדגשנו כמה גם קטר וגם טורקיה, שהם שתיים חברות מאוד מאוד משמעותיות במחנה האחים המוסלמים, האסלאם הפוליטי, מאוד מאוד אהובות, שלא, בקטע קצת מקריפ, בוושינגטון, שזה גם, זה אתגר מאוד מאוד משמעותי, אבל מצד שני, לעם היהודי יש, עושה המון רעש יחסית לגודל שלו, ואנחנו יכולים להחליט שאנחנו מרימים איזה משהו עם יהדות התפוצות, עם אנשי עסקים, עם זה, לדבר על קטר. אני חושב שלא צריך, לא צריך לייצר קשר ישיר עד שהם לא מראים שהם באמת רוצים להשתנות, כי אנשים משתנים. ויכול להיות שצריך לתת להם את התמריצים להשתנות. זה יכול להיות תמריץ רך, כמו, אוקיי, אז יהיה נורמליזציה וטראמפ יהיה שמח מכם, וזה יכול להיות תמריץ קשה, כמו נקה בכם סייברית או התקפתית. אבל זה לא בשבילי להחליט. אני חושב שבשורה התחתונה, אני אולי הולך לעשות פה איזה משהו קצת לא נעים, אבל אני רוצה להרים למשה סעדה, חבר כנסת משה סעדה, גילוי נאות, שכן של ההורים, מנסה להעביר איזשהו חוק להגדיר את קטר מדינת אויב או מדינת תומכת טרור, אני לא בדיוק סגור על המלל. אני רוצה להוריד למי שעוצר אותו ובולם אותו, ולהרים לסעדה ולקוות שהדבר הזה יימשך. זה יכול להיות איזשהו מקל במקל והגזר שאנחנו עושים מול קטר, שאם תעשו ככה אז נגדיר אתכם, אם לא אז לא, אבל באמת עד שזה לא יהיה לזה איזשהו השלכות חוקיות, אנחנו נהיה תקועים בלימבו הזה של מותר אבל אסור, אבל מותר אבל אסור, אבל... כן.
אז באמת אני אחתום באיזשהו סיכום של הפינג פונג ביניכם, לגבי האם לסחור עם קטר או לא, אז אני אגיד שבמזרח התיכון מאוד מקובל לסחור עם אויבים,
נכון.
יריבות שונאות בלב ונפש סוחרות אחת עם השנייה, אבל צריך לדעת שבמסחר עם אויב, אתה מאמין שהוא משרת אותך יותר משהוא משרת אותו, הוא מזיז את המחט של מאזן הכוחות לטובתך. וכשאנחנו מחליטים החלטות לגבי קטר, בין אם זה יהיה לחתוך הכל, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא ברמה, נניח, סתם, לחתוך הכל, או לסחור מתוך תחכום עוד יותר גדול משלהם כדי להפיל אותם, לא משנה, ודאי מה שצריך להיות שם, זה המודעות המאוד חדה, המאוד מוחלטת, למה הם באים לעשות ולעובדה שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לבלום אותם. ונגיד עוד דבר קטן שלא אמרנו, ובטוח היינו צריכים לומר, זה ששם גם נמצאת נקודת התורפה של קטר, בכל הדברים שעליהם דיברנו בהקשר שלה, התדמית,
בדיוק.
התדמית שלהם כמתווכים, התדמית שהיא משלמת עליה כל כך הרבה כסף. אם הייתם יכולים להרוס במו ידיכם בניין קטרי ענק ומפואר בשווי 30 מיליון דולר, הייתם עושים את זה? בוודאי. אז בואו ותהרסו את התדמית של קטר בשווי שעלה יותר מהבניין המפואר הזה.
וואו, בדיוק. שאנחנו... תקשיב, אתה כל כך צודק, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו לא עושים, ואנחנו יכולים לעשות, וזה אגב מאוד בקלות בעיניי, זה לעשות, כמו שהם עושים לנו, קמפיין התקפי, שהוא כן. לא חייב להיות מזוהה בהכרח, הוא יכול להיות מתוחכם, הוא יכול להיות חכם, שהולך ובאופן שיטתי הורס את השם, את המוניטין של קטר. תראה, גם במערב, אף בן אדם לא אוהב to be manipulated by oil money, אוקיי? בטח לא של דיקטטורים אנטי-להטאבים ואנטי-דמוקרטים.
כן.
אם חושפים את הפנים האמיתיות שלהם, ואני חושב שזה דבר שהוא אפשרי, הוא בכלל לא מורכב, הוא לא קשה, רק צריך להתכוונן על זה.
לעשות קטר לקטר.
לעשות קטר לקטר. ואתה יודע מה, ומה יפה בזה, בלעשות קטר לקטר? שאתה תעשה קטר לקטר, יש לך תחמושת הרבה יותר חזקה שלהם לעולם לא תהיה. זאת אומרת, הם, מעצם זה שהם נסיכות גז דיקטטורית, אנטי להטאבית, אנטי ירוקה, אנטי הכל במזרח התיכון, זה כבר כותב את עצמו. זה כותב את עצמו, תנו לאוריך את המשימה, הוא יכתוב את הקמפיין.
תצביעו על, פשוט תצביעו על קטר
ותראו... תצביעו אוריך פשוט, תצביעו אוריך.
או, יפה. רק ביבי כמובן, תצביעו על קטר ותראו לעולם, כל אחד מאיתנו, בין אם בלייקים וריטוויטים, ובין אם ביצירת תוכן, או אם שומע אותנו איזה אשף תקשורת, אולי יונתן אוריך בעצם מבלה את זמנו בלהזין לפודקאסט הזה, אני משוכנע שכן. אז המסר הוא לכולם, בואו נרתם, להשחיר ככל אפשר.
אני קורא ליונתן אוריך לעשות רגע תיקון, אוקיי? ולהשמיש את החברה שלו פרספשן, ואת מערך הסברה הלאומי אולי, לעשות קמפיין רחפנים עצום מעל קמפוסים ברחבי העולם, שאומרים, "Thank you, Qatar, for brainwashing our kids." להתחיל לעשות כאילו קמפיינים ענקיים, בומבסטים, שתחילו לעלות לשיח הציבורי במערב, מי מממן ומה הוא מממן שם.
או הפוך, או לתת לך חיבוק דוב. The Zionists, thank you, Qatar.
אז באמת, אם אחרי השבעה באוקטובר הבנו שמזמן צריך לעבור מהגנה להתקפה, להתחיל לחשוב קדימה מה הסכנות שעוברות לנו להגיע אל המאורות שלהן ולהשמיד אותן שם, מעל הכל, בראש ובראשונה, להבין את זה מול קטר, לפגוע בראש הנחש, לרוצץ את התדמית הנוצצת שהם הצליחו לבנות כדי לפגוע בנו, ולהגן על מדינת ישראל. אז במילים אופטימיות, לא יודע אופטימיות, בקריאה לפעולה זו, אני רוצה לומר תודה רבה רבה לברק הרשקוביץ ולאוהד מרלין.
תודה שהזמנת אותי, למרות שאני לא דתי לאומי, אבל אני אליי טוב.
יש לנו דתי לאומי אחד בכל פרק בנוסף אליי.
אליי זה מילה פרוגרסיבית, אני לא יודע אם זה מותר פה.
כן, אליי זה משלנו בעולמות של הפרוגרסיבים. אני צריך להגיד לכם תודה רבה רבה.
תודה.
החכמתם מאוד, הפחדתם, אבל פחד טוב. סיימנו באמת בדברים שאפשר לעשות ושאפשר לשנות, ואני מקווה שהפרק הזה יהיה איזושהי תרומה כלשהי לשיח הישראלי ולמדיניות אפילו הישראלית, כדי להפוך את ישראל לקצת יותר חזקה. אני מרגיש שעשינו פה משהו מאוד מאוד חשוב.
אנחנו יכולים להם. אנחנו יכולים להם.
ולא לשכוח לעקוב אחרי מרלין מעדכן בטלגרם.
ואחרי ברק הרשקוביץ בטוויטר.
אחרי מרלין מעדכן, ואחרי דעה לא פופולרית, ואחרי אוהד, ואחרי ברק, ואחרי הפודקאסט הזה, תישארו איתנו גם לפרקים הבאים. תודה רבה לכולם.